עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. יש שמועות על תופעות לוואי לא פשוטות אחרי החיסון השני, ויש ידיעות על אנשים שנמצאו חיוביים גם אחרי המנה השנייה. יש סרטי תעמולה דרמטיים עם אנשי מדע שטוענים שעדיף לחכות לחיסון טבעי, סרטים שזוכים למאות אלפי צפיות. ולכן, השוטר הטוב הזה היום הוא לציבור הישראלי שנוהר להתחסן, למרות השמועות, והגיסה של השכנה שקיבלה שיתוק בפנים, והמקובל בין ה-98 שחטף עקרות בכל הגוף שעה אחרי המנה השנייה, למרות כל אלו. תורים ארוכים לחיסונים בכל הארץ, גם בתל אביב, בירת מכחישי המגפה ומתנגדי החיסונים. יש התקהלויות מדאיגות כשלעצמם בתורים לחיסון, כאילו זו הילולת הבבא סאלי או הפגנה בבלפור. והסימן הכי חשוב, קומבינות ומחרים כדי לעקוף את התור. סימן שזה מצרך מבוקש מאוד. מה שאומר שהקורונה לא פוגעת בשכל הישר, ורוב הציבור מצביע ברגליים ורוצה חיסון, ובאמא שלך אין להם כוח לשטויות.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. בית המשפט המחוזי בלוד החמיר היום את עונשו של רונן ביטי, אביה של הזמרת עדי ביטי, שהורשע בהטרדות מיניות של מעריצותיה של ביתו בנות 13 ו-14. אני לא כאן כדי לשבח, זה שוטר רע, אלא כדי לשאול שוב את עצמי ואתכם, מה עבר במוחה של הערכאה הנמוכה שגזרה על העבריין ביטי 9 חודשי עבודות שירות? מה עובר בראשו של שופט שמקל ראש באדם בוגר שמנצל ילדות, מעריצות של ביתו, מנהל איתן שיחות מלוכלכות ארוכות בוואטסאפ, שולח להן סרטוני זימה, מעודד אותן לבצע בעצמן מעשים וכו'. איך יכול להיות שצריך להרער כדי לשלוח את האיש הזה ל-20 חודשי מאסר בפועל? מתי נבין שהחמלה והסובלנות במקרים האלה מיותרים? תודה. שלום, שלום.
שלום, מה שלומך? חזרת אחרי 7?
כן.
7 על מות אביך.
כן. לא פשוט, אבל מאוד מעניין.
ראיתי אותך חופר בניירות וטובע במסמכים וכתבי יד, והיו שם דברים מרתקים.
תיארתי לעצמי, אחר כך חשבתי על זה, אבא שלי בסוף, אתה יודע, הוא היה בבריגדה ובפלמח, והוא קצת איש פוליטי וקצת פה, אבל תיארתי לעצמי מה עבר עליך כשאביך נפטר, שהיה אידיאולוג, פילוסוף, וספרים, ועניינים, ועלילות. טוב, כתבת גם ספרים כמובן, ועל האחרון דיברנו, כן, תשמע, ואתה יודע מה? אני מקנה באלה שתופסים את השכל לחפור במה שעשו הוריהם כשהם בחיים. זה נורא פשוט. כתבתי את זה ביום שישי, אני אומר את זה, אם ואפילו השכנע בן או בת אחד או אחת ללכת עכשיו לאבא אימא לפני דמנציה, לפני הכל, ולשאול, אתה יודע, בהנחה שיש סיפור חיים, אתה יודע, חשבתי על זה אריה.
אין מצב כזה שאין סיפור חיים.
נכון.
אין מצב כזה,
נכון,
בארץ.
חד משמעית.
מה שעבר על העם היהודי, בטח שיש.
מצד שני, כשהילדים שלי עכשיו אומרים, טוב, אבא, ספר לנו עכשיו, לנו הרבה פחות. אנחנו נולדנו פה, גדלנו פה, זה הרבה יותר פשוט, זה לא טבריה, בריגדה, איטליה, גרמניה, אתה יודע, כל האבא שלך אני בכלל לא רוצה לספור.
שמה,
זה...
אני מספר לילדים שלי, סיני, גרתי שנה בסיני, אז הנה זה.
נורא. כן, גם אני לא גרתי.
הייתי 10 שנים בכנסת, הם לא מאמינים. אני אומר לך, זה סיפורים כמו מאפריקה.
בקיצור, טוב, זהו, רגע, מה רציתי להגיד לך, טוב, אני לא זוכר מה היה שוטר שלך, אז במקום זה אולי נעשה קרדיטים ונתקדם.
בוא נתקדם.
אחרי השידור תום זוהר, עורך ומפיק אסף נבו, שאלתי, לפני שאבי נפטר, התחלתי משאלים של רבע גמר, אושיית הקורונה החביבה עליך. נתתי 4 שמות של פרופסורים ולא רק, והראשון כבר היה, והנה השני, רבע גמר שני, אושיית הקורונה החביבה עליי, עלה עכשיו בטוויטרים של כולנו, פרופסור שוקי שמר ראשון, פרופסור גמזו שני, פרופסור חגי לוין שכבר הלך לפוליטיקה ואתה ראית את זה מראש שלישי, ופרופסור גרוטו שתכף התראיין פה רביעי. הצביעו, השפיעו, מה ניתן לאושיה
מנה שלישית
בחינם אפילו, וזה בדיוק הזמן לשאול את השאלה הנצחית, על מה לא נדבר היום.
אחרי 15 שנה, אבו מאזן קבע בחירות כלליות ברשות הפלסטינית. מה יעשו אצלנו כשחמאס ינצח?
קובי שבתאי יושר כמפכ"ל בממשלה, רב ניצב שבתאי, יש לך המון עבודה.
אוסטריה בסגר שלישי עד 8 בפברואר, כישלון מהדהד של נתניהו.
השר אוחנה נסוג והשבוע יתחילו לחסן אסירים, קצת מאוחר לציפי רפאלי.
ביידן כבר מודיע שיבטל חלק מהחוקים של טראמפ. מה שאתה רוצה, רק אל תיגע בירושלים, בגולן ובהתנחלויות.
נחמנש מודיע, שבוע אחרי מנה שנייה, פטור מבידוד. יש לי עוד 5 ימים.
משפחות שכולות מוחות נגד הריאלי בחיפה שהזמין את מזכ"ל בצלם להופיע בתיכון. הפעם, לעומת הפעם הקודמת, הביאו מישהי שתוכיח שהוא משקר.
חולה קורונה מת באיכילוב כי מכונת ההנשמה נותקה, ככה מתים כשיש עומס יתר.
הנשיאה חיות מתכוונת לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. רגע, אין החלטה שאין מינויים קבועים בתקופת בחירות?
חולדאי מבטיח לפתוח את התרבות בתל אביב למחוסנים. אני שואל למה לא בעצם, ואנחנו נשאל את זה גם את המרואיין שלנו. בהנחה שהוא על הקו. נכון, אריה, כאילו בעצם אם זה מחוסנים, אז מה הבעיה? תגיד לי אתה רגע.
אם כולם... השחקנים והסדרנים והקופאיות והקהל מחוסן באופן תיאורטי, לא צריכה להיות בעיה.
מה שנקרא דרכון ירוק.
אבל זה לא קורה, כי קשה מאוד לוודא את כל הדברים האלה.
למה דרכון ירוק? תציג בכניסה, כנס, אדוני. טוב, פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
ערב טוב.
היי, שלום בן, שלום אריה. ערב טוב.
קודם סתם מעניין אותי אם אתה מתחבר לעמוד השער של ידיעות אחרונות היום, שחתום עליו לא פחות ולא יותר ממה שנדב ויאל, שכולנו מעריכים, הוא לא מכחיש קורונה אלא להפך, ואומר, נכשלנו, מונה את הסיבות, אכיפה סלקטיבית, זה קריסת הרמזור, הדוגמה האישית של המנהיגים שלא צלחה, מחדל נדבג שנדמה לי נמשך עד הרגעים האלה וכו' וכו'. זה הגזמה או שבאמת למעט החיסונים, שזה אירוע נפרד ובו אנחנו הכי מצליחים בעולם, כל השאר לא כל כך?
אני לא מסכים בכלל עם הכותרת, אני חושב שאנחנו גם, אני מדבר גם אנשים בעולם, משרד הבריאות מקבל תשבחות מהרבה מאוד מדינות, אני חבר בפורום של ארגון הבריאות העולמי, מהרבה מקומות על ההתנהלות. נכון שמדי פעם היו טעויות, והיו מקומות שאולי התגובה לא הייתה מספיק מהירה, או שתגובה לא במקום, או חוסר הצלחה לאכוף זה משהו מסוים, אבל באופן כללי, אני לא חושב שמצבנו כל כך גרוע, ואפשר להסתכל על זה גם במבחן התוצאה, במניין המתים לנפש, מצבנו טוב יחסית לכל העולם, וגם בגלל מערכת הבריאות, אבל גם בגלל ההתנהגות האוכלוסייה. אז אם יש חפש כותרות שנכשלנו, יכול גם להמשיך לכתוב את זה, אם זה האג'נדה שלו.
תשמע, עשינו סגר ואחר כך סגר מהודק, ובכל זאת התחלואה ברמה גבוהה, 9,000 יותר חולים חדשים כל יום. הבעיה היא שהחיסונים עוד לא התחילו לעבוד, או שהציבור מזלזל בסגר?
אני חושב שיש פה שלושה מרכיבים. הרי אחד זה הנושא של העובדה שכנראה שבאמת המוטציה מדבקת יותר, ולכן אנחנו גם, אם לא היינו עושים את הסגר, אולי היינו מגיעים ל-20 או 30 אלף ביום, שזה בערך המספרים שרואים במקביל, אולי במקומות אחרים בעולם, אז הסגר מצמצם, אבל הוא לא יכול במצב כזה לעשות את העובדה שהוא עושה בפעם הקודמות. שתיים, אנחנו רואים בפורש, השמירה לסגר הזה היא פחות טובה מאשר הסגר הקודם, לפי נתוני תנועתיות. ושלוש, החיסונים, זה ייקח המון זמן, או לא המון זמן, אבל לוקח זמן שמשפיעים, כי היום החולים קשים שאנחנו רואים בבתי החולים, זה אותם חולים שלמעשה נדבקו או הרבה לפני או כמה ימים אחרי שהם חוסנו, ולכן אנחנו לא רואים את האפקט בהקשר הזה. מתחיל לראות קצת בלימה ואפילו אולי טיפה ילודה בחולים הקשים, ואני מקווה שזה גם יקל לנו לקבל החלטות יותר פשוטות בהמשך.
אגב, צריך להמשיך את אריה, כי היום, המספר היום הוא הרבה יותר אופטימי, הוא כבר 5,000 ומשהו, ולא 8,000, 9,000, זה אחרי שבת יכול להיות.
כן, אבל זה מספר של יום שישי למעשה, בדיקות או בטיחה, מספר של בדיקות שבוצעו נדלקו בשבת, שנדלקו ביום שישי.
אחוז המומתים השתנה, כדי שנדע...
הוא טיפה ירד, כן, הוא היה בסיב, הוא קצת נמצא בטיפה בירידה, אפשר לדבר על התחלה של איזה שירידה, אבל בואו, הייתי מחכה עוד איזה יומיים שלושה, כדי שנוכל לחבור בטיפה.
תגיד, זה לא מתסכל לחכות להחלטה על סגר שלישי, כשכולם בעצם מחכים למרן הרב קניבסקי?
לא הבנתי מה... אני מבחינתנו...
אני יודע, זה פוליטיקה ואתה לא מתעסק בזה, אבל בכל זאת, ראש הממשלה ושר הבריאות וכל הדרגים, אבל בסוף, מה שאומרים לנו בשיחות כל המקבלי החלטות, זה שאם החרדים לא יקבלו את השבוע, אני מדבר על השבוע השלישי, לא על הסגר השלישי, אז אין טעם לעשות את זה לאחרים, כי האחרים ימרדו. אתה מכיר את זה על גופך, על גופך ממש, אתה מכיר את זה.
בהחלט, אבל אני לא יודע, זאת אומרת, בעבר גם לא עשינו שיגולים כאלה, אני מקווה שגם הפעם לא נעשה שיגולים, ואני מקווה שזה... אני מסתכלים גם, יש כאן עניין של לימודים, ויש עניין של שאר הפעולות, אז באמת הלימודים זה נושא מורכב במגזר החרדי, אני שמח שפחות עכשיו רוב המגזר החרדי לא לומד.
פרופסור גרוטו, אנחנו שמענו את ראש עיריית תל אביב, שאומר, הוא פותח את התרבות, הוא לא שואל אף אחד, למחוסנים. ואני שומע גם קולות כאלה מכל מיני מקומות באירופה. האם אתם אמורים להגיע להחלטה שמי שקיבל שני חיסונים ועבר שבוע יכול לעשות מה שהוא רוצה?
לא, ודווקא באירופה זה הכיוונים המפוכים. באירופה הם נגד התופעה הזאת ואפילו לא פותרים מבידוד בן אדם שהוא קיבל שני חיסונים, אצלנו לפחות יש את זה. הכוונה היא באירופה וגם אצלנו לתת מגבלות, אבל שהם... זאת אומרת, לתת את זה מקלות, אבל לתת גם איזונים לדברים האלה. זאת אומרת, שגם שמי שהחלים וגם מי שעשה בדיקה, כי הדרך אחרת זה דרך בעצם של אכיפת חיסון, או בעצם אכיפת חובת חיסון, שזה לא משהו שהוא, אנחנו לא רוצים אותו ולא במקום מחצות שלי בעולם. גם ארגון הבריאות העולמי דרך אגב קורא נגד כל הנושא הזה של דרכון ירוק, אנחנו בינתיים עושים את דרכון ירוק לעצמנו, אבל בעולם זה עדיין לא... לא תופס, ואפילו יש קולות נגד זה בדיונים שאני משתתף בדעה בדיוק. יש לשבוע גם דיון, אולי יהיו קצת דברים אחרת, אבל זה הכיוון הכללי כרגע.
תשמע, כתב עכשיו חבר כנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו בפייסבוק שלו, שהמצב בו מנהלי בתי חולים יושבים באוהל מחאה מחוץ למשרד האוצר בזמן משבר הקורונה הוא בלתי נסבל. יש מאמץ עכשיו לאסוף 25 חתימות של חברי כנסת לדיוק. בקיצור, מייבשים את בתי החולים תוך כדי המשבר הזה, ואתה כסמנכ"ל או משנה למנכ"ל במשרד הבריאות, מה יש לך להגיד על זה?
אני יכול להגיד לזה שבהחלט בתי החולים הציבוריים שהם לא ממשלתיים ולא קופות חולים, הם בתי חולים שבכל שנה הם סובלים מבעיות תקציביות, ובטח בשנת קורונה שבה פעילות בתי החולים האחרת, האמבולטורית, זאת שמכניסה את הכספים, לא מתקיימת או מתקיימת באופן חלקי, ולכן הם בוודאי בגירעונות, והמדינה חייבת להתגייס ולעזור להם. אנחנו במשרד הבריאות כל הזמן נלחמים על המלחמה הזאת, אבל יש, אנחנו לא יחידים, לא לבד בממשלה, יש גם אוצר. ושם במקודה הזאת באמת יש קשיים, ואני בטוח שנמצא את הדרך. אנחנו מבחינתנו משרד הבריאות כמובן חושבים שצריכים לעזור להם בסובסידיה כמו שעוזרים לבתי חולים אחרים.
אני קורא היום ידיעה שבסין מצאו נגיפי קורונה בגלידה.
אני אוהב גלידה.
ומשמידים כמויות גדולות של אריזות גלידה מאיזשהו מפעל. זה סכנה אמיתית? הדבקה באמצעות מזון?
אני לא מכיר הדבקה כזאת, זה לא נראה לי שזה היה פעם סכנה אמיתית, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל זה מזכיר לי גם בהתחלה היו כל מיני נגיפים שימצאו בכל מיני מזונות בסין, אפשר להמשיך לאכול אוכל, כן, אבל החשיפה היא תחום האכילה שלהם, אבל...
דווקא התחלתי להשתעשע בתקוות שגלידה תוכרז כמדביקה בקורונה, וזה יפתור אותי מהרבה מאוד קלוריות יומיות.
לא כל כך מהיר הייתי מבטל את גלידה, אבל בסדר.
עד כאן אתה אומר, זה מדרון חלקלק ומתקתק. תגיד, לא יודע אם נחשפת לאיזה דבר שרץ בוואטסאפ ובפייסבוק, שכתב מנהל בית החולים שלוותה לשעבר, אפרופו הניסוי הגדול, שפייזר עשתה בישראל. אני אגב קראתי את זה בשמחה, זה ממש לא הטריד אותי, כאילו כשהוא הסביר למה בעצם פייזר הלכה עם ישראל בצורה כל כך דרמטית והביאה לפה את כל החיסונים, כי זה בעצם מבחינתה הניסוי שאחרי אישור החירום, והוא מסביר את זה שם בצורה מאוד מקצועית. כל אנשי המקצוע ששאלתי אותם אמרו שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני. אתה מכיר את זה?
לא קראתי למאמר, אבל אני חושב שהביטוי ניסוי לא בדיוק מתאים פה. זה בעצם, אנחנו לא פעם ראשונה דרך אגב שאנחנו מכניסים תוכנית חיסון ברמה לאומית, זאת אומרת חיסונים שאושרו ונבדקו, וישראל מדינה תמיד הייתה מובילה בחיסונים שלה, וגם חיסון צהבת A וצהבת B, ועוד בטח ארי זוכר גם במקרפה הכנסו חיסונים כתוכנית לאומית בין הראשונים, וזה זה לא, זה בגלל שבו יש גם יכולת בעצם לנטר, וגם יש שענות גבוהה לחיסונים, וזה מקום טוב לבדוק את הדברים. לא הייתי קורא לזה ניסוי.
היום הודיעו שיפורסם ההסכם עם פייזר. כלומר, מה אנחנו, איך מידע אנחנו מוסרים?
הוא התפרסם.
עלה לרשת, התפרסם.
מה יש שם שיכול היה להדאיג מישהו?
בהיבט של המידע, אין שם דברים שמדאיגים, בכלל אין שם דברים מדאיגים, אבל אני מקווה שהחטיפה של זה באמת הייתה טוב לעניין הזה.
אולי בשאלה האחרונה מבחינתי, פרופסור גרוטו, מה לגבי ליגות הספורט המקצועניות? זה נושא, אני מודה, שקרוב לליבי, אתם סגרתם אותן, יש מצב לפתוח?
תשמע, אתמול הייתי באשקלון, עברתי לדיון נטוש, זה יותר גרוע מדירות גם סגור מבחינתי, אז אני איתך בעניין הזה, אני מקווה שאנחנו נוכל לדון בזה, ואם התחלואה תרד בסגר, גם אם אנחנו בוודאי זה יהיה פשוט, אם לא, אנחנו נקיים על זה דיון ונראה מה לעשות ספציפית עם החזרת ה...
כי במדינות באירופה הרבה יותר, שמצבן הרבה יותר גרוע משלנו, ממשיכים לשחק, הרי השחקנים נמצאים בקפסולות והם בבידוד כל הזמן.
זה נכון, אבל יחד עם זאת יש הרבה מאוד... כותרת שאומרת, הפועל תל אביב לא הפסידה כבר 3 שבועות.
או לא תרד. אני בעד שתבטלו את הכל בכלל.
אתה רוצה להקפיא את הליגות, לא?
בדיוק.
לא, כרגע, תראה, במה שעושים באירופה זה באמת... יש מדיניות שונה, יש מקומות שגם מספרו בתי ספר באירופה, למרות שמצב שתחלו השתמיד החמור משלנו. אני לא יודע, כנראה באנגליה לסגור כדורגל זה יותר קשה מזה לסגור בתי כנסת.
כן. יש מצב. הרי, עוד משהו?
לא, תודה רבה.
פרופסור גרוטו, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה,
ויום טוב. טוב, את מי אתה רוצה שנראיין עכשיו?
בוא נלך לפוליטיקה. בכל זאת יש עוד
בחירות, אמרו. בוא נגיד שלום, כן. חבר הכנסת צבי האוזר, יושב ראש ועדת חוץ ביטחון ותקווה חדשה של גדעון סער, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה, הכל בסדר?
כן, בן, קודם כל ראשית תנחומי על מותו של אביך.
משפחה לוחמת זה משפחה, כן.
אנחנו, כן, אתה יודע, תמיד כבד את אביך ואת אמך, כמו שנאמר במורשת ובמקורות היהודים, אנחנו זוכרים את זה.
תודה.
וחוץ מזה בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, 66 ימים, מקווה שבסופם תהיה חילופי שלטון, בסוף סוף יציבות וודאות במערכת הפוליטית היסודית, שתקועה כבר שנתיים, ומעלה משנתיים.
אני ראיתי שצייצת או פרסמת או אמרת לגבי מדיניות הישראבלוף של נתניהו ודלת המסתובבת, אפרופו הסדרת ההתיישבות, וגם ההתערבות שלו הבוקר, ניסיון להתערב במה שקרה במשרד הביטחון, שאישרו בנייה פלסטינית בלתי חוקית בשטחי C. תסביר לנו למה התכוונת.
תראה, ראש הממשלה, כאחרון אלה שעוקבים אחרי הציוצים, נזכר היום בעיצומה של ישיבה שכבר התקיימה והכשירה בנייה בלתי חוקית של פלסטין בשטחי C, להרים טלפון או לעשות כאילו להרים טלפון, גם שהדבר בבקרה מלאה של משרד ראש הממשלה, אני אומר לך את זה כמזכיר ממשלה, שאני יודע איך הדברים עובדים. בשורה תחתונה, ראש הממשלה מדבר כבר שנים על מה שמכונה הסדרת ההתיישבות הצעירה, עשרות אלפי אנשים שחיים ללא סטנדרט, תנאי מחייה בסיסיים, רק שם מדברים. הבוקר קמנו למציאות שבנייה בלתי חוקית פלסטינית בשטחי C, אני לא מדבר בשטחי A ו-B של הרשות, אלא בשטחי C, בנייה שמנסה לעצב גבולות שלא באמצעות מסע ומתן, אושררה במה שנקרא ברכה של ראש הממשלה הלכה למעשה. ועל זה קראתי דלת מסתובבת, הכל מילים, מעשים אין.
תגיד, אתה היית שם. עכשיו אומרים הוא לא רוצה להרגיז את ביידן. מה הפריע לו בארבע השנים האחרונות לעשות את זה?
אני לא יודע, להגיד לך, ולכן שהדברים לא היו באמת חשובים. אין כל הסבר באמת לחוסר המס, והניחוש שלך טוב כשלי.
טוב, אני מציע שאתם תשאיר, לגבי ההתיישבות, תמשיך עם אריה אחר כך בפרטי, דברו גם על חנה לחמה וכאלה. תגיד רגע, לא, אתה יודע, הפרישה של גדעון סער וההצטרפות שלכם, לא חגגתם קצת מוקדם מדי כשנתניהו עכשיו הופך להיות מלך החיסונים ולחגוג מסיבת סיום קורונה רעשנית במיוחד שבועיים לפני הבחירות ולצפצף על כולנו, חוץ מאריה כמובן?
תראה, אכן שמעתי את השיחות עם השולמנים, ואני מבין עד כמה הקורונה הפכה לכלי ציני ובעצם אמצעי פוליטי. אבל תראה, החיסונים זה אכן הצלחה, ומה שנקרא סחטן, אבל זה הצלחה אחת בים של כישלונות. סגירת גבולות, נתניהו נכשל. אכיפה, נתניהו נכשל. טיפול בעצמאים, כמו שאמרנו, כישלון חרוץ. העברת תקציב חירום במגפה, לא נעשה. הייתי אומר פשע כלכלי. הזמנים של הליכי קבלת החלטות, כמה פעמים התראיינתי אצלכם לנושא של קיצור ימי הבידוד. אתם יודעים, היום יושבים בבידוד השבוע למעלה מ-400 אלף אנשים, תאר לך שהם צריכים לשבת 14 יום מלאים. ככה, בגרירת רגליים משיכת כתפיים, רק בגלל המאבק שלי בוועדת חוץ וביטחון, קיצרנו את הבידוד. עדות קטנה, בשורה תחתונה צריך לשאול רק שאלה אחת, לאן ממשיכים אחרי החיסונים? ואני אגיד לך, בן ואריה, יש פה שתי ברירות, או שמי שיבחר בנתניהו יחזור חזרה לנקודת המוצא, למדינה ללא מוצא, לחזרה לחוסר רציבות שלטונית, לבחירות אולי חוזרות ונשנות, לפילוג, לשיסוי, לריסוק המערכת הישראלית, או אופציה אחרת לממשלה שסוף סוף תצא מהסמטת אין מוצא הזאת שאנחנו מקדרים בה למעלה משנתיים. ואני אגיד לכם ככה, הסיטואציה שביום אחרי החיסונים היא קצת דומה, אתה יודע, הדבר הכי מזכיר לי זה פוסט מלחמת יום כיפור. ואני לא חושב, למי שנכשל צריך לתת את הצ'אנס לעשות
את זה. בסיטואציה דומה, אז אחרי מלחמת יום כיפור לא מיד החליפו את המערך.
לא, הוא מתכוון למשהו אחר. לדעתי אריה, תקן אותי אם אני טועה, צביקה, שנייה. הוא מתכוון לזה שכאילו אם גולדה הייתה חוגגת את הרכבת האווירית ובעצם מדלגת על המחדל. אני צודק?
אני אומר שאנחנו ביום שאחרי התעורר לחברה משוסעת, מרוסקת. אנחנו, אתם יודעים, יש פה חולים ומתים ובעיקר משבר כלכלי עמוק. שלא היה אף פעם, ויקח שנים לתקן אותו, ואי אפשר לשקם כלכלה וחברה על ידי שיסוי וריסוק.
חבר הכנסת האוזר, השר דרי, שמבין דבר או שניים בפוליטיקה הישראלית, אומר היום, אל תדאגו, אני אחזיר את שר ואת בנט הביתה, לימין. מה אתם אומרים?
עזוב, אמרנו, זה דרי, הייתי אומר, בקשקוש, זה דרי, גם הוא יודע שהדרך היחידה להביא ממשלה יציבה במדינת ישראל, זאת ממשלה בראשות גדעון סער. זה הדבר היחידי שיכול להוציא אותנו מהאין מוצא, שדרי מכיר אותו אישית. מזה שנתיים הוא מנסה את הסיפור הזה של נתניהו, למעלה משנתיים, ואנחנו פעם אחרי פעם גוררים את מדינת ישראל למערכת בחירות, וזה מערכת הבחירות הרביעית, ומי שחושב שאחרי הקורונה מערכת בחירות חמישית, זה מה שצריך.
תשמע רגע, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה קשה. אתה וחברך יועז הנדל בלמתם בגופכם את האופציה של ממשלה בתמיכת חלק מהרשימה המשותפת מבחוץ. אני גם הגנתי עליכם בגופי בהקשר הזה, כי אתם לא התהפכתם, זה אמרתם את זה כל הדרך. אבל אחרי שמתברר שנתניהו עכשיו, הוא ולא אחר, מנהל רומן לוהט עם חלק מהמשותפת, למשל רם, שזה גם מחבקי מחבלים, ונוסע לנצרת ולאום אל פחם, ובעצם מכשיר, הוא הכשיר בעצם את הדבר שאתם עדיין לא הכשרתם. אתה לא מרגיש קצת בעייתי עם הסיפור?
תראה, אין לי ספק שמכיוון שנתניהו מאבד את הימין הממלכתי, את המרכז הישראלי, הוא הולך ומנסה לאזן את התמונה על ידי פנייה חדה לכיוון התנועה האסלאמית, ונכון לעכשיו לנתניהו אין ממשלה בלי מנסור אבס, בלי התנועה האסלאמית, זאת העובדה. עכשיו זה...
ואתה יודע שאם זאת תהיה הבעיה, אז הוא יקים עם מנסור אבס, מה שאתה לא עשית.
אז גם הציבור יראה וישפוט, ולערכתי כל אדם שמבין שאין תוחלת לפעולה פוליטית משותפת עם אנשים שלא מקבלים את ההסדר המכונן של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, מבינים עד כמה נמוך ירד נתניהו, עד כמה ציניקנו, ועד כמה עניינו האישי גובר אפילו על העניין הלאומי הזה, שהיה בקונצנזוס במשך למעלה 70 שנה, והוא כדי לנסות להביא את הניצחון הזה, מכשיר, עושה מסע מזורז להכשיר את התנועה האסלאמית. עכשיו, אם היינו אומרים את זה לפני, כמו שאתה אומר, 3 חודשים, או 0.5 שנה, או 5 שנים, אף אחד לא היה מאמין. בכלל, הסיפור של נתניהו, תראו, אני מכיר את נתניהו אישית שנים רבות, הנתניהו של פעם זה לא הנתניהו של היום. אם נתניהו של 2009 היה רואה את נתניהו של היום עם הסיפור הזה של התנועה האסלאמית, אתה, מה שנקרא, שערותיו היו בשורות.
חבר הכנסת צבי האוזר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, מפלגת תלם, חבר הכנסת יזהר שי, שלום.
שלום,
ערב
טוב. שלום,
ערב טוב לכם.
לשעבר כחול לבן, שמע, העכברים בדרך כלל לא שוחים לספינה הטובעת. אתה עובר מגנץ שלהפתעת כולם 4-5 מנדטים בסקרים, לבוגי יעלון תלם שמגרד את זה הרבה ממתחת, כאילו מה ההיגיון המכונן?
ההיגיון המכונן הוא הסתכלות לטווח ארוך והבנה שגוש המרכז כרגע חסר פתרון לטווח ארוך, ובכלל לכל אותם מצביעים שראו בכחול לבן את הבית הפוליטי שלהם לפני פחות משנה. הגוש, מעניין, הגוש הוא בדיוק 62 מנדטים כרגע על פי הסקרים, בדיוק אותו גוש שהצביע נגד נתניהו בבחירות הקודמות, רק שעכשיו כ-20% ממצביעי, מה שפעם היה נקרא גוש המרכז וקצת שמאל, נמצאים אצל גדעון סער לפי הסקרים שפורסמו ביום שישי האחרון, ובדיוק עבורם אנחנו רוצים לייצר את הפתרון. הקראתם פה, אני חושב, לקודמי, חבר הכנסת האוזר ידידי, הקראתם את דבריו של דרי, שטען בצדק שמי שמצביע פה גדעון סער מצביע גם עבור האופציה לחבור חזרה לגוש הימין, לחבור חברה עם בנט כדי מה שצריך עם גוש הימין ועם נתניהו. המצביעים האלה צריכים פלטפורמה, צריכים פתרון שלא היה קיים עד לפני פחות משבוע, ואנחנו מנסים לייצר עבורם את הפתרון הזה, דרך אגב גם דרך אווירה עם מסגרות אחרות.
אז זהו, חבירה עם מסגרות אחרות, זה כמעט הסיכוי היחיד של תלם להישאר במפה, כי הסקרים כרגע הם נוראים. אז אם ממילא הולכים לחבירה, האם גנץ לטעמך הוא לא פרטנר לשום חבירה? אפשר להישאר בכחול לבן ולבצע חבירות?
הסיבות שלי לעזיבת כחול לבן לא קשורות לפרטנר או לחבירות, ואכן נשאיר אותם שם. עזבתי על רקע חילוקי דעות וחוסר היכולת שלי להשפיע על תהליך קבלת החלטות של גנץ. הוא מנהיג המפלגה והוא מחליט מה שהוא רוצה לעשות שם. אני עכשיו במקום אחר, וכשאנחנו קלים על המפה הפוליטית, אנחנו מנסים לייצר פתרונות. אני יכול להבטיח פה לכל המאזינים המודאגים ולכל ציבור הבוחרים, שככל שזה תלוי בנו ולא רק בנו, כיוון שאנחנו מדברים גם עם מנהיגים של מפלגות אחרות, בסופו של דבר על קו הזינוק לקראת הבחירות, החל מ-4 בפברואר, יעמדו 3 מפלגות מרכז, אחת מהן תהיה מרכז שמאל, יהיו 3 מפלגות שבתוכם אפשר יהיה למצוא פתרונות עבור כל המצביעים למיניהם. בדיוק כמו שקורה בימין, יש היום 3 מפלגות ימין, בעצם כנראה 4 מפלגות, אם אכן יש פילוג שם עם סמוטריץ'. כל מצביעי הימין יכולים למצוא לעצמם את הפתרונות שלהם, האידיאולוגיים, הפוליטיים, לפי הטעם והריח שלהם. אותו הדבר יקרה בגוש שלנו, ואנחנו חלק מהפתרון של הבעיה הזו שהייתה קיימת לפני שבוע. אנחנו מתחילים להחזיר הביתה אנשים שחונים עכשיו בהיעדר אלטרנטיבה אמיתית, חונים אצל נפתלי בנט, חונים אצל גדעון סער. הם יחזרו הביתה כי הם מבינים שהצבעה עבור גדעון סער היא הצבעה נגד הלהט"בים, היא בעד סיפוח חד צדדי, היא בעד הסדרה של יישובים בלתי חוקיים, היא בעד סדר יום ימני מלא מלא שמרני, מכובד ומקובל על מצביעי ימין רחוק, לא על מצביעי מרכז, שעד לפני שנה הייתה להם אלטרנטיבה אחרת. אנחנו אלטרנטיבה הזו, ונשכנע את הבוחרים שיש להם בית לחזור אליו.
אבל זה, אתה יודע, זה קצת חוסר אחריות. אתה יודע הרי שהגוש הזה שרוצה להחליף נתניהו לא יכול להרשות לעצמו שבוגי יעלון, כפי שזה נראה עכשיו, יישאר מתחת לאחוז החסימה, ישרוף כמה עשרות אלפי קולות, והוא לא היחיד שישרוף. זה סוג של טירוף הדעת, לא?
בן, אני חוזר על מה שאמרתי, זה לא יקרה, לא בוגי יעלון ולא אחרים, לא יצרפו קולות, אני מבין שזה נורא מרתק עכשיו לעשות ספקולציות על שברי מפלגות, זה לא יקרה, מי שמכיר את בוגי יעלון יודע שיש לו אחריות, ויש לו אחריות שהיא מעבר לנושא הפוליטי ציבורי, גם כמפקד, כמנהיג, הוא נהג בדוגמה אישית, וגם פה הוא יעשה את כל מה שצריך למען המטה, אנחנו כבר עושים את זה, אני מניח שזה לא סקופ יוצא דופן לספר לכם שכל מי שאמור לעסוק בחבירות עוסק בזה בשבוע האחרון, יעסוק בזה בשבוע הקרוב, ותרשו לי להעריך שעד לרגע האחרון יהיה עדיין מתח באוויר, אבל בתמונה הכללית יכולים להיות מאזיני המרכז שמאל, הגוש הליברלי דמוקרטי בישראל רגועים, תהיה מפלגה בקצה השמאלי של הגוש הזה, תהיה יש עתיד, תהיה מפלגת מרכז, והכל יסתדר בהתאם, יהיו יעדים לגיטימיים שיעבו את הבלנס, את האיזון הנכון אל מול מה שמתגבש כימין שמרני מאוד, רחוק מאוד מעמדות המרכז הליברלי של ישראל.
לסיום, לא ראוי שגם תתפטר כמו שעשו אחרים שעזבו מפלגות וכאלה?
אני התפטרתי מתפקידי, נשארתי בכנסת כחלק מתלם, תלם בעצמה מסרה מקום משלה לכחול לבן במסגרת כל הפיתורים וההתפטרות של חוקים נורווגים כאלה ואחרים, כך שאני מייצג כרגע את תלם בכנסת, בדיונים שיהיו בשבועות הקרובים ועד לבחירות, זאת כנסת מעבר, זאת ממשלת מעבר, ואני עושה את הדבר הנכון ברמה של ייצוג הבוחרים וייצוג המפלגה שבה אליה אני משתייך כרגע. בכנסת.
חבר הכנסת זהר שי, תודה.
תודה רבה
תודה לכם, ערב טוב.
חבר הכנסת אופיר סופר, מפלגת הציונות הדתית, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב בן, ותנחומי בן.
תודה רבה. ארי, תעשה לי רגע סדר, מה זה מפלגת הציונות הדתית? כאילו, מי נגד מי פה?
הציונות הדתית זה מה שהיה הייחוד הלאומי, שהיה תקומה, שהיה... זה כל הזמן מתחלף. זה סמוטריץ', נו, דבר עברית.
בדיוק.
אז מי עושה גם על איך סדר, אני חושב שלציונות הדתית תמיד היה ייצוג, פעם זה היה מסדל וגם הבית היהודי וכו', ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדבר לכל הספקטרום הזה, וצריכים לייצג את הציונות הדתית, כי לציונות הדתית יש סדר יום. יש סדר יום שעוסק בחינוך, יש סדר יום שעוסק בצבא ומדינה, יש סדר יום שעוסק בתנועות נוער, בכל מה שאנחנו יודעים, בערכי הליבה של הציונות הדתית.
אבל גם הבית היהודי אומר שהוא ציונות, מה שהיה פרץ, רפי פרץ, גם הוא אומר שהוא ציונות דתית, איך נדע?
היום, נכון לכרגע, כפי שאתה יודע, בוודאי, אריה, אין לנו כל כך כרגע מול מי לדבר. אני מקווה שתבחר הנהגה, ושביחד, בעזרת השם, נרוץ כציונות דתית. אני חושב שהאמירה שצריך לייצג את הסדר יום הזה ולא לטשטש אותו, כי בוא, אם נהיה כנים, ואנחנו רוצים להיות כנים עם הבוחרים, גם כשנעסוק בקורונה, אנחנו לא נזניח ערכים, עדיין יש. כן לאשר את הבנייה הזאת, או לא לאשר את הבנייה הזאת, אנחנו יודעים מה קרה היום. אנחנו עדיין, תמיד יש לנו סוגיות בנושאי, בסוגיות שקשורות לדת, שקשורות בעצם לליבת הערכים של המדינה היהודית, של מדינת ישראל. אנחנו לא הגענו לאוגנדה, לא הגענו לכאן כדי לבנות מדינה ליברלית רגילה. התכנסנו לכאן לשם הקמתה של מדינה יהודית, לציונות הדתית יש מה לומר בעניין הזה בתכונים, בנושאים רבים. זה נכון שעמדותיה מגוונות, אך כדאי שגם כן הם יעשו, שהגיוון יבוא לידי ביטוי בתוך הרשימה הציונית הדתית. ואנחנו מתכוונים לבנות רשימה כזאת. אנחנו מתכוונים לבנות רשימה כזאת שתייצג. תראה, זה כבר היום אני יכול לומר שאני חושב שאני ובצלאל מגיעים לדקאים שונים. בצלאל מגיע מתחום ההתיישבות יותר, ההתיישבות ביוש, אני מגיע יותר מהכיוון הצבאי. אני עסקתי בוועדה.
תגיד, אופיר, עד כמה זה סופי?
אני חושב שאנחנו מגוונים, ואנחנו עוד נוסיף עוד גוון שהוא חשוב שיהיה, ועוד ייצוג רחב שיהיה.
אופיר, עד כמה זה סופי? שמעתי נמדי תמיד סגל אומר בסוף השבוע שזה לא מן הנמנע שבסוף סמוטריץ' יחזור לחיקו של בנט, והאם אתם לא חוששים שבלי להתאחד עם נניח עם בן גביר, שזה כבר ללכת למחוזות הימין הממש קיצוני, אתם עלולים להישאר מחוץ לכנסת, ואז כמו שאני אומר בדיוק לאיזר שי הרגע, הנזק לצד שלכם יהיה פטלי.
תראה, קודם כל, אל תיתן לי להתעמת עם עמית סגל ואומר משהו, אבל אני חושב שזה סופי. אני אגיד לך יותר מזה, אני גם מצטער על כך, לא ציפיתי שאנחנו נהיה בה, לא צפיתי ולא ציפיתי שאנחנו נהיה בסיטואציה הזאת עכשיו. חשבתי הרי הקו, אנחנו בסך הכל צעדנו כברת דרך ארוכה ביחד, ואין ספק, הייתה הרמוניה מצוינת בקדנציה האחרונה. אך צריך לראות שכשיש שינויים פוליטיים, או שנדמה לנו שיש שינויים פוליטיים, פתאום מזכרים מרים א' ומרים ב', אנחנו נשארים עם הדרך שלנו, אנחנו נשארים עם אותו קו. נכון, צריכים קצת להציק יותר לפה ולשם, אבל בסופו של דבר הקו שלנו הוא יחסית ברור. הוא מורכב, אבל הוא ברור. אנחנו מדברים...
אבל הקו הזה אפשר לכם ללכת עם בנט עד היום. אז מה קרה?
אני חושב שמי ששמע את בנט בסוף השבוע, בערוץ 13, כמדומני, שמע היטב את רוח הדברים, ממש צר לי על כך, ואני חושב שכדאי להשאיר את זה מאחור, ונראה לי שאת הציבור יותר מעניין מה אנחנו מביאים. אני חושב, אגב, לשאלתך, בהקשר של מעבר אחוז החסימה, אני לא מקל בכך ראש, אני חושב שלציונות הדתית, ראינו גם כן שהיו דברים אחרים, אבל לציונות הדתית תמיד עברה את אחוז החסימה. בהחלט, אנחנו לא יודעים איך...
לא, איזה תמיד? בנט עצמו נשאר מתחת לאחוז החסימה לא מזמן, ממש לפני שנה.
אני מדבר על מי שהחליט שהוא מייצג את הציונות הדתית ולא יצא להרפתקה, שאמר, אני לא מייצג יותר את הציונות הדתית. כי יש קהל. יש קהל שרוצה את זה, וצריך לומר שאנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. אני, אתה יודע, הייתי כמה שנים מזכ"ל של המפלגה, אני יודע, עשיתי חקרי עומק, אני יודע גם מה אומרים החקרי עומק עכשיו, אני יודע מה אמרו לפני כן. הקהל הזה שמצביע למפלגה, שנושאת את ערכי הציונות הדתית, שחשוב לו שיעסקו בסדר יום, בסדר יום הנעל הזה, הוא קיים, קהל קיים וקבוע.
חבר כנסת אופיר סופר, תודה.
תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב אריה, אנחנו נלך לדיווחי תנועה עם רעות מתיתיהו ארגון, אחר כך מיד נחתוך ישירות לפרסומות, ואז נחזור בעניינים פליליים וגם לוינסון, כל מיני דברים, אז תכף חכו לנו. כתב המשפט של וואלה ניוז, דניאל דולב, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז שני עניינים, בוא נתחיל עם רונן ביטי, אביה של הזמרת עדי ביטי, שאני נפלתי מהכיסא ושברתי את הלסת כשהוא נידון בסבב הראשון בהכרעה נמוכה לתשעה חודשי עבודות שירות על הטרדות מיניות לקטינות נות 13 וכו' וכו'. אני אומר שזה תוקן היום.
כן, זהו, אפשר, אם נפלת מהכיסא אז אפשר לקום ולהתיישב חזרה, כי עונש של תשעה חודשי מאסר שירותי בעבודות שירות אומר היום במחוזי ל-20 חודשי מאסר בפועל. גם הפעם השופטים מדברים על ההליך השיקומי שהוא התחיל לעבור, אבל אמרו המשקל שניתן לזה היה מוגזם, אפשר להקל, ובאמת אומרים בלי זה היינו נותנים עונש של לפחות שנתיים בפועל, אבל לא להקל עד כדי לוותר לחלוטין על מאסר מאחורי סורג ובריח.
וזה סוף פסוק או שהם צפויים לערער לעליון?
תראה, יכול להיות שהם יבקשו לערער לעליון, אבל אני מוכרח לומר שקשה לי להאמין. בסוף גם פה בית המשפט חרג מהמתחם שהוא קבע לעונש, ואין פה איזו שאלה משפטית חריגה שתצדיק סיבוב שלישי של זה בעליון, ככה אני מעריך לפחות כרגע.
טוב, 20 חודש זה הרבה יותר משום דבר. בוא נעבור לאמיר ברמלי, אחרי, איך מה...
ברמלי.
הוא חשוד, זאת אומרת, הוא הורשע לאחרונה על ידי השופט חאלד כבוב בהונאת משקיעים, סיפור גדול, ועכשיו מתברר שהוא רקם תוכנית לבשל הקלטה שממנה השתמע שהבן של השופט, עורך הדין ווליד כבוב, בקיצור, זה מזכיר מריח כמו אותה קונספירציה עם שופטי נתניהו שפורסמה בעובדה, עדכן אותנו.
גם אני חשבתי בדיוק על הקשר הזה, אז באמת באוגוסט האחרון, באוקטובר, סליחה, הורשע ברמלי בהונאה מהגדולות שהיו פה בגניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה של 340 מיליון שקל ממשקיעים. מדובר כאן על באמת הרשעה מטורפת. תוך כדי הוא גם נחשד שהוא ניסה לברוח מהארץ, ולכן הוא כרגע במעצר עד תום ההליכים. ובאמת מה שנחשף היום הוא איזשהו, שוב, פה אנחנו הרבה יותר זהירים, אנחנו לא מדברים על כתב אישום, לא על הרשעה, אלא רק על חשד, שהוא יזם איזושהי פגישה כבר לפני כמה שנים, תרטף שהוא בתחילת ההליך המשפטי נגדו, עם הבן של השופט כבוב, שהוא גם עורך דין, עורך דין ווליד כבוב, הביא אותו איכשהו לאיזושהי פגישה עם עוד משתתפים, כנראה במטרה באמת להקליט אותו כדי שיהיה לו איזשהו ראייה שמראה קשר עסקי ביניהם, והוא ביום פקודה יוכל לשלוף אותה ולהביא
קשר עסקי בין מי למי, לא הבנתי.
בין הבן לבין בנו של השופט כבוב, בין ברמלי לבנו של השופט כבוב. עכשיו, בסופו של דבר, מה שקרה, כנראה הוא פנה בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, לכבוב הבן, במכתבים שאותם כבוב ראה חד משמעית כסחיטה, התלונן למשטרה, וברמלי נעצר שוב מתוך המעצר עד תום ההליכים, ועכשיו הוא חשוב גם בסיפור הזה.
מעצר על מעצר, לא כל כך הבנתי.
זה תא יותר קטן.
כן. אם יש לו קשר עם הבן של השופט, אבל השופט הרשיע אותו, זאת אומרת, כאילו, לא הצלחתי להבין את ההיגיון של הקונספירציה, אבל...
הוא הרשיע אותו, אבל הוא עוד לא גזר את עונשו, ועכשיו באמת, עם כל ההתפוצצות של הפרשה הזאת,
איך הוא יכול לגזור את עונשו?
כנראה שהיום הוא יגיש בקשה לפסול את השופט, ואז מערכת השופט עצמו, אבל כנראה גם אחרי זה העליון, יהיו בבעיה פה, כי מצד אחד אתה אומר, מי שחשוד שהוא קשר כזה קשר נגד השופט, עכשיו השופט יגזור את העונש שלו.
בקיצור, הוא עוד יכול להשיג את מה שהוא רצה, וזה להימלט מהעונש של כבוב לשופט אחר. אבל אני לא מרחם עליו, לדעתי שופט אחר פה יחמיר. טוב, דניאל דולב, וואלה, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
חיים לוינסון, הכתב הפוליטי של הארץ, שלום.
שלום לך, אדונים.
אדונים, כותרת שלך היום על התוכנית של נתניהו להתחמק ממשפט שמתקדמת ביעילות ובמהירות, ואתה בעצם מתייחס לזהותה של היועצת המשפטית החדשה של הכנסת.
עורך דין תגיד תפיק, תראה, נתניהו יש לו את חזון לנסות לקבל עוד פעם חסינות מהכנסת. אני חושב שגם הוא יודע שהסיכויים לכך קלושיים, אבל אם הוא באמצעות תעלולים כאלה ואחרים יצליח למשוך זמן, בתקווה שיום אחד יהיה לו 61, אז מה טוב.
אבל לא היועצת המשפטית של הכנסת קובעת אם יש לו, אין לו חסינות על חברי הכנסת.
אני חולק עליך, ואם תקשיב לי מרדד, אתה גם תבין. נתניהו ביקש לתקן את כתב האישום לפני חודשיים שלושה. וכבר אז כל מיני משפטנים אמרו לי, תשמע, הוא עושה משהו מאוד מאוד מוזר, כי הניסוח הלוקה בחסר של כתב האישום, צריך לומר, שבסוף גם תוקן, הוא בעצם משרת את נתניהו. בהליך הפלילי. לא הבינו למה נתניהו כל כך רוצה לתקן את כתב האישום. עכשיו הם מתחילים להבין, כי נתניהו רוצה לתקן את כתב האישום כדי לטעון שכתב האישום המתוקן הוא כמו כתב אישום חדש. ועל כן, מגיע לו דיון חסינות חדש בכנסת. עכשיו, יום חמישי פרסם אביעד גליקמן ידיעה שהיא די משמעותית בעיניי, שיריב לוין יושב ראש הכנסת, פנה ליועצת המשפטית של הכנסת, עורך דין שגית אפיק, לחוות דעת האם זה מחייב הגשה מחודשת של כתב האישום לוועדת הכנסת. מקורותיה אומרים לי
ולכן אפילו אם היא תגיד שכן, אין לו 61 לעשות.
לא, מה זה משנה, אבל קודם כל אם היא תגיד לו שכן, יש כאן איזושהי התנגשות די משמעותית בין הרשויות, כי בית המשפט הוא כבר העלה את טענותיו שהחסינות לא היה דיון רציני, זה לא הוגש בזמן, הח"כים קבעו מראש, הוא כבר גולל פרק שלם אל החסינות בטענות המקדמיות, והפרק הזה נדחה לחלוטין על ידי השופטים. אז מה יקרה אם יהיה מצב שבה הכנסת אומרת צריך לעצור את המשפט כדי לדיון מחדש על חסינות והשופטים לא מוכנים? זה מעניין. דבר שאני מוכן כזה לבית משפט עליון. וכדי שגם כל סנריו של החסינות הלכה בית משפט עליון, גם אם הוא מקבל חסינות בזמנו על ידי הכנסת, זה הלכה בית משפט עליון.
נכון.
מה אכפת לו לעכב ולהרוויח זמן? המטרה היא בסוף היא להימנע מפתיחת ההוכחות, ולהגיע ל-61 חברי כנסת שיעבירו חוק, שהוכחות נגד ראש ממשלה מכהן יהיו רק לאחר משפטו, לחלופין, אני מבקש...
לאחר כהונתו.
ודאי, לאחר כהונתו. אני גם חושב שיש לו איזה כנס שהוא רצון להגיע אחרי הבחירות, להעביר את הזמן עד לבחירות לנשיאות ביולי. הקריטריון היחיד שיש היום להיות נשיא המדינה, פשוט חפש את האדם הסמרטוט הגדול ביותר שמסתובב במזרח התיכון, ואתה יכול להודיע לו כבר שהוא נשיא המדינה, כי זה הקריטריון והפרמטר היחיד למי שהולך להיות נשיא. מי שיכנס
שוב, אם יש לך רוב בין חברי הכנסת, אתה בונה תיאוריית קונספירציה שלמה שבנויה על זה, שחברי הכנסת יצביעו בשביל הנשיא שנתניהו רוצה, זה לא קרה קודם.
לא הנשיא שהוא רוצה, בשבילו לנשיאות, הרי, פספסת.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל מבקר המדינה, נתניהו הצליח להעביר את הסמרטוט שלו, בסדר? הוא הצליח. את אנגלמן, הוא הצליח.
אבל הוא לא רצה את ריבלין בתור נשיא.
נכון שהיו, קודם כל זה היה כנסת אחרת, אתה יודע, כל כנסת, אנחנו לא יודעים איזה כנסת איתך, אנחנו לא יודעים כמה נתניהו, אבל אם לצורך העניין גוש נתניהו חרדים יהיה 59, ואז כדי להשביע את הנשיא לך חסר שתי קולות של הבאס מנצור, לצורך העניין, כן? אני מבטיח לך.
רגע, אתה יודע מה? אני רוצה לשאול את אריה שאלה הפוכה. אריה הרי תמיד מתנגד לתיאוריות קונספירציה וכולי.
מה זאת קונספירציה? אתה נהיה חושב את האיש הכי חלש, מה קונספירציה?
אריה, אתה חושב שנתניהו אין לו תוכנית להימלט מימת הדין?
אני חושב שהוא היה רוצה, אבל תוכנית אין.
לא, תוכנית יש, אם היא תצליח, זו שאלה אחרת. אבל בן, אתה חולק עליי שנתניהו יתמוך במי שבוודאות ייתן לו חנינה?
ברור, וזה בהנחה שהוא לא יחליט להתמודד בעצמו. אגב, הקמפיין לנשיאות הוא בדיוק בהתייעצויות אחרי הבחירות. תאר לעצמך שעולה, יש תקו נוסף, ובמקום פעם חמישית עולה פתאום מצאה, טוב, בואו שנתניהו יתמודד לנשיאות, ואז הליכוד יסכים להעמיד מישהו אחר שיכנס לממשלה וכולי וכולי. אתה יודע, הכל אפשרי. כבר ראינו הכל.
טלי, אני חולק עליך, העסקה של נתניהו לא תהיה חנינה תמורת פרישה, היא תהיה חנינה תמורת פרישה בעוד 10 שנים. סליחה, אני רואה צל הרים כהרים?
כן.
אריה, מה, אתה חושב שנתניהו בבואו לבחור את הנשיא זה לא הדבר היחיד שיש לשולחנות?
כן, אבל...
באת ממאדים, אני מתפלא לך.
זה לא הוא בוחר. לא הוא בוחר.
מה זה לא הוא בוחר? אם הניקוד, 30 ח"כים שלו תומכים במועמד, אז במועמד הזה יש לו סיכוי. האם הוא יבחר? לא בטוח, אבל אתה מסכים איתי שמי שנתניהו יתמוך בו הוא אדם בעל סיכויים משמעותיים להיות
נשיא? חד משמעית. טוב, תמשיכו בפרטי. לוינסון, תודה.
תודה רבה.
עורך ומפיק אסף נבו, אחרי לשדור תום זוהר, עורכת הדיגיטל ראות מתיתיהו, ארגון, אחרינו ספורטים קופן ומיליניאק, התחיל שבוע, יורד גשם, נהיה פה מחר.
כן. יאללה, אז להתראות.
ביי.